אז באמת שיהיה חודש טוב, שיהיו בשורות טובות, ויהיה תחילה וראש לפדיון נפשנו, ואנחנו על ידי לימוד התורה שלנו בעזרת השם נחזק את עם ישראל כולו בימים אלה שצריך בהם חיזוק רב ברוח, בעוצמות, בכיוונים הרוחניים. ולכן הלימוד שלנו בנתיב התורה כהקדמה ללימוד הגמרא שנעשה בבוקר, זה נותן מדליק את המנוע בחימום ובחום, ובעזרת השם מתוך כך גם הלימוד יהיה לימוד נפלא. אז האמת היא כזאת, שאנחנו הגענו אחרי שעברנו כמה שלבים במהר"ל בפרק א', אמרנו שפרק א' במהר"ל הוא בעצם הגדרה של המיקום של התורה במציאות, של הקשר של התורה למציאות, המרכזיות של התורה כמסדרת את העולם כולו, ועל זה הרחנו הרבה בכמה וכמה מעגלים, ולא נאריך יותר. אלא נבחר היום להדגיש בלימוד שלנו, מתוך ההנחה שאנחנו למדנו שהתורה היא סדר העולם, והתורה היא נותנת את הכוח ואת האנרגיה לכל החלקים וכל הפרטים שיש בעולם להסתדר בצורה ראויה, נכונה, ומתוך כך לזכות לבריאות הגוף ולבריאות הנפש. כל זה למדנו ולא נחזור. מה שאנחנו מתחילים עכשיו זה להתבונן בעולמו של המהר"ל, לא רק לגבי הנושא של תורה, אלא פעמים רבות. המהר"ל יש לו שיטה כשהוא מחלק את האדם, כלי האדם, מהמוח ועד לחלק הכי נמוך שיש באדם, יש לו סדר. הסדר הזה חוזר על עצמו בכל מיני דברים. ולכן הרבה פעמים כשהמהר"ל, כפי שאמרנו, שהוא מעמיק במאמרי חז"ל כדי להראות שזה לא רק איזה שהם מילים, חס ושלום, אלא זה רעיון מאוד מובנה. הוא יראה לנו תמיד על פי המבנים שהוא יצר או שהוא למד, כיצד הדברים באים לידי ביטוי. ועכשיו אנחנו ניכנס לקחת את העניין הזה של לימוד התורה, והסידור של לימוד התורה, והבריאות של הרוח ושל הגוף שנותן לימוד התורה, איך הדבר הזה בא לידי ביטוי באדם. ואז הוא מחלק, בעצם הוא מסתמך על הגמרא שראינו בעמוד זוו, בעמודה השנייה, לגבי מי שחש בראשו וכו', שיש שם רשימה, נכון? החש בראשו יעסוק בתורה. החש בגרונו יעסוק בתורה. החש בבני מעיים יעסוק בתורה. החש בעצמותיו יעסוק בתורה. החש בכל גופו יעסוק בתורה. בסדר? יש כאן לכאור על פניו, כשלומדים את הדבר הזה בשטחיות מרובה, אז מה זה בעצם אומר? אפשר להגיד מה? כל מה שכואב לך, תלמד תורה, נכון? ואולי זה גם מה שכתוב בסוף שם, חש בכל גופו, יעסוק בתורה. אבל אם... מה? קראתי את הגמרא מעמוד ו' ועמודה שנייה באמצע. עכשיו אנחנו נעבור למהר"ל ונראה כיצד הוא לומד את זה, מכיוון שהסדר הזה, ראינו שהגמרא גם מלקטת פסוקים מספר משלי, אחד דיבר על הראש, אחד דיבר על בני מעיים, אחד דיבר על הגרון, אחד דיבר על הגוף, חיבר אותם, הגמרא חיברה אותם למהלך אחד, שהוא מהראש עד לרגליים. אני רוצה להקדים הקדמה אולי נקרא קצת, שניכנס קצת, אחרי זה נקדים את ההקדמה, כי היא חשובה, אז יצטרפו לנו תכף עוד בעזרת השם, ואז שלא יפסידו את ההקדמה. אז בואו נתחיל בעמוד זין למטה, ואמר עוד, החש בראשו יעסוק בתורה, כי כאשר, יש לכולם? כי כאשר יבוא שינוי לגוף, כמו כל הדברים שהם שינויים בגוף, על ידי התורה שהיא סדר העולם, מחזרת אל את הגוף שהיה בו שינוי, אל סדר שלו, כי אל סדר התורה נמשך הכל, כמו שאמרנו. בסדר? זה הקדמה, למדנו, על זה לא מרחיבים היום. אנחנו מדברים עכשיו על ההשפעה בכל האיברים של האדם. ומה שאמר הראש בפני עצמו, מפני שהראש הוא שם השכל, והוא קרוב אל התורה, ועבור חשיבת הראש, שהוא ראשון וקודם לקבל רפואה מן התורה, על ידי התורה. פרח אמר, בראשון, חש בראשו יעסוק בתורה. במילים אחרות, הראש פירושו, שכל, מחשבה, יפה. ואמר אחר כך, חש בגרונו יעסוק בתורה, הגרון. הגרון הוא למטה מן הראש אשר שם השכל. אבל למה אתה מציין את הגרון באופן מיוחד? מה התפקיד שלו? מה? חיבור, יפה, דיבור וחיבור, יפה, זה שניהם. ולמטה, שמה? שהגרון הוא למטה מן הראש אשר שם השכל. והגרון ממנו יוצא הדיבור. והגרון כלי אל השכל, הדברי, שהוא למטה מן השכל העיוני. זאת אומרת, תכף נבאר את זה בזאת השם, אבל קודם כל נבין, יש לנו את היכולת להביע את דעתנו שנמצאת במחשבותינו על ידי כלי מיוחד, שזה כלי הדיבור, שכלי הדיבור יכול לקחת את המחשבה מלמעלה ולבטא אותה במציאות, כלי משמעותי ביותר, נכון? שהוא כלי הגרון. על זה אומר הפסוק בשיר השירים, כמגדל דוד צווארך בנוי לתלפיות. כן? מה זה מגדל דוד צווארך? אומרים חז"ל, זה החיבור בין ירושלים של מעלה לירושלים של מטה. כביכול הגרון מחבר בין הראש למעלה לבין הגוף למטה. ולכן, כמגדל דוד צווארך, הגרון שלך, בנוי לתלפיות, תלפיות זה החיבור של שתי הפיות, כל הפיות פונים אליו הדיבור. בסדר? זאת אומרת, יש לנו, עכשיו יש לנו זה השכל. לאחר מכן זה השכל הדברי, שזה הגרון. עכשיו אנחנו בעמוד זין, למעלה בעמודה השמאלית. ואמר, אף כי בזה, אם יעסוק בתורה, ימשוך לו על ידי התורה, רפואה, אף כי הוא יותר רחוק מן השכל. זאת אומרת, למרות שאנחנו רגילים לזהות את התורה עם המושג הרוחני, אם למדנו שהתורה גם פועלת בעולם הממשי, אז עכשיו זה הולך ויורד. קל מאוד להבין את הקשר בין תורה לבין השכל, נכון? התורה מסדרת את השכל, החשיבה מתבהרת, האמת מתגלה, מצוין. לגרון גם אפשר להבין, למה זה טיפה יותר רחוק, כן?
אני מספיק לומר רק את הדבר הכי רחוק, אז קל בחומר.
יפה, שאלה מצוינת, יכול להיות שבאמת שהדבר הזה בא ללמד אותנו, וזה הרבה פעמים, נכון? אמרנו בגמרא, יש לא זו אף זו קטני, או זו ואין צריך לומר זו קטני, יש שיח של חכמים, או אפילו של התורה, כדי להדגיש את ההופעה של הדבר לכל פרטיו, אז התורה אפילו חוזרת, חוץ מהעובדה שבאמת יכול להיות בהחלט, שגם כן מדובר פה על המהלך איך התורה משפיעה. זאת אומרת, גם כשאנחנו נדבר אחרי זה על הידיים והרגליים, זה מתחיל מהשפעה רוחנית מלמעלה למטה, ולכן זה עובר דרך כל החלקים כולם. אנחנו יודעים את זה בצד הפיזיולוגי, נכון? אני מזיז יד בגלל המוח. אני לא מזיז יד כי יש לי קשר ישיר ליד. הכל פה, ומזה זה יורד למטה. נכון שבגלל זה יש פה פירוט של התהליך, לא רק של זה, אבל שאלה מצוינת. ואמר עוד, חשב בני מאב, כאן זה ביטוי קצת שונה ממה שבדרך כלל המהר"ל משתמש בו, אני אסביר תכף, אבל הוא אומר כך, יש לי עוד שלב נוסף, בני מאב זה האיברים הפנימיים. האיבר הזה הוא למטה מן הגרון, כי הגרון שם הדיבור השכלי, הוא בני מאיים כמו ראה ולב, ובכוונה מדבר על הלב, כי בדרך כלל כשמדובר על השלב מתחת, מדובר על הצד של התחושות, של הרגשות, של החיות. הם כלים לחיים, לחיות. כאן נמצא הרוח חיים, נכון? הלב דופק, הלב פועם, הוא משדר ו...
את כל הגוף.
הוא בא ובעצם מפרנס את כל הגוף. שהם כלים לחיים. לכך הם למטה מן הגרון, ששם השכל הדיבורי, ואפילו אחי, שזה למטה, זה כל פעם הוא אומר את זה, זה כאילו יורד עוד שלב, על ידי התורה מקבל רפואה והוויה מן השם יתברך. שימו לב, פה מוסיף מילה שמכאן ואילך הוא ישתמש בה, לא רק רפואה אלא גם הוויה. מה זה הוויה?
קיום.
קיום.
מציאות.
מציאות. זאת אומרת, הרבה פעמים אני מבין שמדבר שהמוח היה יותר גס ועכשיו הוא נהיה יותר עדין, אז אני מבין שיש כאן רפואה למוח, אבל מה הנקודה המרכזית שקיימת בעברי הגוף? זה עצם החיות שלהם. זאת אומרת שיש כאן חיים, כי מוצאים מצא חיים. ואמר חש בעצמותיו יעסוק בתורה. העצמות, מה זה העצמות? עצמות, אין להם חיות, אין בעצמות חיות, אין בהם את נשמת האפיים שפועלת ופועמת וגורמת ללב לדפוק וכן הלאה. מה יש בעצמות אבל? העצמות זה בעצם מבטא את ה... את ה... נכון, המילה עצמות היא מגלה את זה, כי היא נמצאת הכי בפנים. אבל מה זה העצמות? העצמות זה היציבה לגוף. נכון? זה דבר שמעמיד את הגוף. כן? המכין מצדי גבר. אני יכול לקום, ויש. יש עצמות שהם הקיום של הגוף. זאת אומרת, היינו בשכל, עברנו אל האיברים הפנימיים, אנחנו עוברים אל הגוף. העצמות הם למטה מהם, שאינם גובני מאיים שהם כלי ומשכן לרוח החיים. אבל אלו הם בניין האדם, שעליו נבנה האדם. האדם, הכוונה היא גוף האדם. האדם עומד על זה, ואמר שגם העצמות מקבלים רפואה והוויה. עוד פעם פעם שיש במילה הוויה, מין השם יתברך. בסדר? ואמר אחר כך, חש בכל גופו. רגע, מה זה כל גופו? אז אפשר להבין שכל גופו הכוונה שעכשיו הוא חוזר וכל הגוף כואב. כל גופו הכוונה כל שאר הדברים שלא דיברנו עליהם. זה כך הוא מסביר. מה זה כל גופו? הכוונה היא לא עצמות. עכשיו מדבר סתם, יש לו איזה פצע ביד. שזה לא עצמות, וזה לא לב, וזה לא מוח, ולא שכל. יש עוד, בכל הדברים הנוספים על הבסיס של העצמות, יש שם גם, כן, אדם יש לו פצע. אבל גם שהוא רחוק יותר, עד שאין דבר נתלה בו כלל, אדם יש לו פצע, זה עדיין לא אומר שיש לו סכנה בחיות שלו, אבל הוא לא בריא. כי אין דומה שרה גוף לעצמות, כי אין בניין האדם. עד כי אם יש שינוי בכל דבר, התורה של האדם שהיא סדר העולם, אחרי הימשך העולם היא מחזרת את האדם עם, אל הסדר שלו. אני רוצה שרגע נפתח, אמרתי שרציתי לעשות הקדמה, חיכינו בהקדמה עד שכל מתפללי ראש חודש יבואו אלינו, ואז נוכל להפוך ולהתחיל עם ההקדמה. ואז אחרי זה, הדבר הזה ישולב, כמו שאמרנו, המהר"ל יש לו שיטות מאוד מסודרות, כפי שדיברנו כבר על שיטת המספרים של המהר"ל, ועל מבנה העולם שבין עולם הטבע, עולם, יש לו דברים מאוד מוגדרים. אחד מהם זה המבנה של האדם. ברמת העיקרון, בגדול, כאן זה מאוד מאוד מפורט, אבל בגדול, בגדול, אצל המהר"ל יש שלושה כוחות מרכזיים, שהם מהווים את שלושת המפלסים שבהם הנשמה של האדם באה לידי ביטוי. מה הם שלושת המפלסים? אחד זה השכל. אז המחשבה, השני זה הלב, שזה רגשות ופעילות קיומית של חיים, והדבר הלמטה, יפה, אתה ממש הלכת לפי המושג, זה המלך, בדיוק, נכון, 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 ושם במשנה של שלושה דברים, העולם עומד על התורה, על העבודה וגמילות חסדים, זה הבסיס, זה המקום שבו המהר"ל מפרט את הדברים, שבעצם יש שלושה דברים, יש מוח, לב, כבד, כבד, הוא המקום שממנו הדם מתנקה וחוזר להעניק חיות וחמצן לכל הגוף כולו, ולכן הכבד נחשב לאיבר, הוא עבר כבד. למה הוא עבר כבד? מכיוון שכל הדם עובר דרכו, והוא עושה שם מעבדה שלמה של חידוש, בעצם במילים יותר פנימיות, אלה שלושת המימדים של נשמה, רוח ונפש. שהנפש זה הדם, כי הדם הוא הנפש. זאת אומרת, זה הצד הקיומי הפשוט שיש גם לבעלי החיים, שיש להם את המנגנונים שמפעילים את החיים שלהם הפיזיים. זה הכבד, זה הנפש, הרוח.
שיושבת בלב,
או שאנחנו, בואו נאמר ככה, למה זה באמת הפך להיות הביטוי? כי בדרך כלל נגיד שאני מתרגש, איפה אני מרגיש את זה? בדפיקות לב, שאני עצבני, ואני מרגיש שפתאום אני שומע את הלב שלי דופק. זאת אומרת, זה לא באמת, הכל הוא באמת במוח, כן? לכן זה מתחיל תמיד מהמוח. אבל כביכול הלב מבטא את אותם איברים שהם שואפי רוח. יש בהם רוח, גם הריאה כאילו מתמלאת באוויר, יש בה רוח. אדם שמרגיש בעלי ביטחון, אז הריאה שלו מתמלא אוויר, נכון? שאדם שהוא רק אוויר, אז בעיה, אבל זה הדבר השני. וכמובן, המלך שלמעלה, זה המוח, ששם נמצאת הנשמה. הנשמה שנתת בי, הנשמה זאת ההכרה בפשטות, ככה רבה מסביר מה זאת נשמה. בסדר, יש עוד שתי מימדים למעלה, שזה עוד חיה יחידה, אבל זה מחוץ לעניין שלנו. מוח, לב, כבד. או כמו שאמרת בצדק, מי שהוא מהופך את האותיות, מה קורה?
הוא נהיה קלם, כמו שבלעם נתן לקלם את
המשראה. זאת אומרת, ככה אומרים...
חלם אותם,
זה הפוך. זה אפשר להגיד ככה, ואפשר להגיד ככה, שמי שהוא איש רגשני, וכל הזמן מה שמפעיל אותו זה רק הרגש, ואת השכל הוא שם בסב, זאת אומרת, הוא לא עצבני, רק מישהו יצבן אותו. זאת אומרת, הוא בעצם כולו מלא, והוא לא חושב על מה שהוא עושה. מה הוא? קוראים לזה בלשון הזה, למח. זה מין למח כזה, מתחיל עם הלב, אחרי זה זה. ואם אדם בכלל הפוך לגמרי, אפילו רגע שלו, הוא סתם אלים, סתם הולך בכוח, סתם מפעיל את עצמו כמו איזה... אז מה הוא? כלום. כלום. כלום, אז כלום, אין פה כלום. זה על דרך הרמז, אבל בעיקרון שלושת הכוחות הללו הם כוחות בסיסיים שעליהם המהר"ל מציב המון ממאמרי חז"ל. או למשל, המשנה שהזכרנו קודם, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. גמילות חסדים נמצאת איפה? זה בידיים, נכון? נתינה, עשייה, גמילות חסדים. עבודה, זה הלב. יש עבודה שהיא עבודת השם, ויש להבדיל עבודה זרה. אבל זה עבודה, איזה עבודה שבלב, ואומר זו תפילה, תפילה זה עולם הרוח, זה עולם הרגש. זה העבודה השנייה, שהיא העבודה שקיימת בעולם הרגשות. ומה השלישי? תורה, תורה, עבודה, תורה מה היא? בפשוט זה, כאן, נכון? ולכן השלושה דברים בעולם עומד על תורה, על עבודה ועל גמילות חסדים. אגב, אני רוצה סתם שיהיה לכם משל מאוד יפה ומתוק, אני מאוד אוהב אותו, שבעצם יש עוד איזה שני רמזים. אחד מאוד ידוע, וזה כמובן שלושת האבות שלנו. אברהם זה כנגד גמילות חסדים, יפה מאוד. יצחק זה גבורה, זה דבר אחד, אבל יצחק הוא עבודה, נכון? כי הוא ייסד את עבודת הקורבנות. שם היה ביצחק, שהוא הולך מוקרב על גבי המזבח, הוא בעצם המקום שהוא מייסד בעצם את מקום המקדש, בעצם. יצחק, ומי זה תורה? יעקב, 14 שנה, בבית מדרשו, זה שם ועבר. יעקב הרי הוא זה שמגיע, והוא אשתם יושב אוהלים. זאת אומרת, יעקב זאת התורה, תשים לו את הסדר הפוך, נכון? מעניין, נכון? זה מתחיל מלמטה למעלה, כמו שגם ילד. קודם כל נולד, הלילה נולדה לי נכדה, אז אני במצב רוח כזה של לידה. שר כוח, תודה, שיהיה לכולנו רק שמחות. מתחילים מהילד, קודם כל רואים לו את הגוף שלו, נכון? לא רואים שום דבר. אחרי זה מתחיל לצעוק ולבכות וזה, זה הרגש. אחרי זה יותר יסכיל, יגיע לשכל. מבחינה מעשית, זה בנוי בצורה כזאת שזה מתחיל מלמטה למעלה. אברהם, יצחק ויעקב. מבחינה ערכית, זה הולך הפוך, התורה היא הגבוהה ביותר, העבודה היא שלב שני, והמעשה, שלב שלישי. ומה מתוק בעיניי? זה דברים ידועים. אבל המתוק בעיניי דבר נוסף. יש שלוש ערים בארץ ישראל, מרכזיות ביותר, וכל אחת מהן שייכת באופן מיוחד לאחד האבות. יפה. איזה שלושה ערים אני מתכוון?
ירושלים, חברון ושכם.
ירושלים, חברון ושכם, אשרינו מה טוב חלקנו. ירושלים, עניין ביתכם. בואו נראה. למי שייכת שכם?
ליעקב
אבינו, כיוון שהוא קונה את שכם במאה כסיתה, והוא שולח את אחיו שם לשכם, ובחוזר את השכם. שכם זה המקום של יעקב. יעקב קונה קרקע ראשונה בארץ ישראל שקונים בעולם, זה יעקב קונה, לא יצחק קונה, לא אברהם קונה, יעקב קונה. ומה הוא קונה? את שכם. נכון? הוא קונה. מה? טעות, בסדר, 100%, נכון, זה לא הראשון, אבל הוא קונה. הוא קונה ומטבע וגשרים ויפה מאוד, בנה את העיר הזאת, נכון מאוד, מצוין, ישר כוח. יצחק, הוא שייך לאיפה? ירושלים, כמו שאמרנו קודם. יצחק, במעשה עקדה, לפני זה לא ידענו את המקום בכלל, והיה את המקום הרחוק. שם בעצם יצחק, יפה. והשלישי, חברון. נכון, חברון, שזה שיא גמילות החסדים, שם בעצם גמילות החסדים הגדולה, זה הקבורה של שרה, נכון? שהוא שם קונה את מערת המכפלה. שימו לב שבשלושת החלקים האלה, זה מאוד מעניין, ששת החלקים האלה באמת נעשה קניין מיוחד בארץ ישראל, שלושת הערים האלה. יעקב באופן מיוחד קנה את המקום הזה, נכון? במאה הכסיתה הוא נתן, זה לא מאה הכסיתה, זה שם בחברון, אבל הוא קנה את זה אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. יש את ירושלים שקונים אותה, לא יצחק, אבל מי קונה את ירושלים?
דוד
המלך. ויש את אברהם שקונה את מערת המכפלה, כדי שלא יהיה כתוב ששלושת המקומות האלה הם כל כך מרכזיים, שלא יבואו אומות העולם ויגידו זה לא שלכם. בסדר? מעניין שדווק שלושת הערים האלה דווקא אצלנו, עכשיו בדורנו, בדיוק על זה אומרים שזה שלנו. שכם זה הרשות הפלסטינאית, כן, תכלה מן העולם. ירושלים, מאבק על ירושלים, וחברון, אתם יודעים מה זה, דווקא שמה. אבל אנחנו יכולים להרים את הדגל, יש לנו ברוך השם ברכת אבות, שזה לא יסור מאיתנו, כי זה כוח הקניין של הדבר הזה. עכשיו, למה זה קשור? זה מולי דבר מאוד מעניין, אבל זה ממש, איך נקרא לזה, זה מין רעיון שאין לו ביסוס, אבל הוא נחמד. תשימו לב, אם אתם תיכנסו, תראו את המבנה של ארץ ישראל, תשימו את זה, את המפה שלה, בסדר? אז למעלה יש לי את שכם, באמצע יש את ירושלים, למטה יש את חברון. זה בדיוק כמו המבנה של גוף האדם. למעלה יש שכל, שזה התורה, שזה יעקב, באמצע יש את יצחק, שזה עבודה, שזה עבודת הלב, שזה ירושלים, ומקור הכבד, המקום של הכוח העשייה, של הגמילות חסדים, נמצא למטה, נכון? מה? הכל מתאחד בכל מקום, תוכל למצוא על כל דבר כלום, אבל הייסוד של הדבר הזה. יפה, אז יש לנו שלושה, נכון? יפה, אם ככה זה בלורית הלבנה קטנה, זה החרמון. נכון? יש איזה בלורית קטנה שם על ראש הזה למעלה, אז בכלל יש איזה מין זקן נחמד שנקרא ארץ ישראל, יש לו שיער כזה ויש לו מוח, לב וכבד, הכל בנוי כמו שצריך. זאת אומרת, בעצם זה מראה והמהר"ל נותן על פי שלושת הדברים האלה, הוא מסרטט באמת, זאת אומרת, שלומדים מהר"ל, על פי סרטוטי הבסיס שלו, רואים עד כמה הוא עשה עבודה מדהימה כדי למפות, לא רק מבחינה רעיונית עמוקה, אלא גם לתת קשר בין כל מיני דברים, ואז הדברים מאוד מאוד מתחברים. בסדר? זה דבר מאוד מעניין. אצלנו בא לידי ביטוי דבר יותר דק, זאת אומרת, זה ממש עוד איזה שלב שהוא שלב מחבר. זאת אומרת, מה שקודם אתם אמרתם ברמז לגבי הערים בארץ ישראל, זה נכון השאלה הזאת לגבי כל דבר. האם האדם הוא שלושה כוחות, שלוש כוחות, שכל אחד עובדת לעצמו באיזשהו מקום, איכשהו באיזשהו סינכרון טכני, או שזה לא נכון? זאת אומרת, זה לא, בעצם האדם הוא אחד, רק יש התפצלות מעשית של כוחות שונים באיברים או בפעולויות שונות. איך אתם רואים את זה? אחד, כמו שומע הרמב״ם, נפש האדם אחת היא. רק יש כל מיני, שלא נטעה ונחשוב שהאדם הוא בפיצול אישיות. לפעמים כשיש פיצול אישיות, לאדם יש נגיד בעיה רגשית. מה זה אומר? יש לו איזשהו חסך במעבר שבין החלקים. משהו לא פועל במובן הרגשי, הוא לא נמצא בשלמות. אדם שהוא עם הארץ, לא מצליח לקלוט כלום. אז משהו לא פועל ביכולת שלו לבטא את זה בעולם השכל. אדם הוא אגויסט, לא פועל, לא עושה חסד, לא עושה כלום, שומר רק על עצמו כל הזמן. יש פה בעיה מסוימת בהזרמה של הכוחות אל העולם המעשה. אבל באופן כללי האדם הוא אחד. ולכן המהר"ל בכמה וכמה פעמים אומר שזה לא נכון שיש לאדם שלוש כוחות, אלא בעצם ברמת העיקרון יש לו ארבע. מה זה ארבע? מה זה הרביעי? הרביעי זה הכוח המחבר. הכוח המחבר את הדבר, הכוח המחבר. בעצם זה כאילו הנשמה יש לה ביטוי מעשי, אבל יש לה גם את הלוגיקה שהדברים מחוברים אחד לשני. אין נתק. ובעצם אפשר להגיע לאחדות האישיות, להרמוניה. מאיפה ההרמוניה הזאת? כי יש עוד חלק. החלק הזה פה אצלנו, אם מותר להגיד, אני לא בטוח, אבל תשימו לב דבר מאוד מעניין. שבעצם, אם נראה, עוד פעם נחזור על אותם חלקים שיש, אותם חלקים, בוא נראה. יש לנו את השכל, את הגרון, את בני המעיים, כלומר האיברים הפנימיים, הלב וכו', את העצמות ואת כל הגוף. אתם שמים לב שבעצם אפשר לקחת את החמש האלה, לשים שלוש ככוחות מרכזיים, נכון? כוח השכל, כוח של הלב והריאות, שזה החיות, וכוח כל הגוף, מה שנקרא, שזה הגוף של האדם. ההוויה שלו כשלמות חומרית, נכון? ביניהם יש מחברים. יש מחברים. המחבר שבין השכל לבין החיות זה הדיבור. אני לוקח, איך, ויהיה אדם לנפש חיה, לרוח ממללה, לרוח שמדברת. זאת אומרת, היכולת לקחת את הרעיון המופשט, שהוא נמצא במוח ואין לו כלים בעצם, ולהצליח להעביר את הרעיון הזה, זה תהליך ענק של תרגום ממישור למישור, מהמישור המופשט לגמרי, שאין לו בעצם מילים ליכולת לבטא אותה. איך עושים את זה? על ידי חיבור של כל הכוחות. הלשון היא הצד הגופני, הרוח חיים, האוויר, זה הצד של הרוח, והרעיון זה הצד של השכל. שלושתם כאילו מתאחדים כדי להעביר את הרעיון. האדם, הקדוש ברוך הוא נופח בפאב של האדם נשמת חיים, הוא מצווה עליו מה שהוא מצווה, הוא מצווה זה השכל. נשמת חיים זה היכולת לקלוט את זה באני שלי, ולבטא את זה על ידי המעשה. אותו דבר מבחינה מסוימת, קצת יותר מסובכת, אבל מבחינה מסוימת, זה קשור גם לנושא של מקומם של עצמות מול כל הגוף. כי העצמות, יש להם מצד אחד, הם שייכים לגוף, מצד שני הם מעבר לזה, הם מעניקים לאדם יכולת יציבות, עמידה, עמידה. זאת אומרת, הוא לא סתם משהו, הוא עומד, יש לו קיום, יש לו הופעה במציאות. וזה מעבר רק לעצם העובדה שיש אדם, זה טיפה יותר מורכב, אבל בואו נסכם את מה שלמדנו היום, כי אנחנו כבר מסיימים, לכבוד מתן אנחנו נסכם את כל מה שלמדנו, כדי שלא יצא, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים שכשבאים לאיזה שמחה, אל תגיע בסוף, שישאר אחר כך זנב של הדג מלוח בסוף. אז ככה שזה, עכשיו נאמר ככה, אמרנו ככה, אמרנו, היום המשכנו מעבר לאמירה שהתורה, היא פועלת בעולם, גם במובן הפיזי וגם במובן הרוחני. זה התורה סדר העולם שערכנו הרבה ואמרנו את הקטע הזה, סיימנו, לא נחזור עוד פעם לדבר על המושג הזה. נצא מנקודת הנחה שיש השפעה. על מה יש השפעה? אומר המדרש, על כל חמשת חלקי הקומות של האישיות. כל חמשת קומות האישיות. ומתוך כך דיברנו על שלושת המימדים של בניית האישיות הבסיסיים, שזה המוח, הלב והכבד. השכל, הרגש והמעשה, וראינו גם קצת, שיחקנו בזה, במרכאות, דיברנו על אברהם יצחק ויעקב, דיברנו על שכם, חברון וירושלים, דיברנו על ההיפוכים, שלא יהיה למח, שלא יהיה כלום. קיצר, יש פה איזה כמה וכמה משחקים בעניין הזה כאילו, אבל זה בעצם להגיד, יש שלושת הכוחות המרכזיים. עכשיו דיברנו שבעצם יש כוחות מעבר, כוחות שמבטאים שהחלקים קשורים אחד לשני. שהם מהווים, הם לא סתם, אדם יש לו בעצם שלוש מערכות שפועלות בנפרד, ובאיזשהו מקום אנחנו כל הזמן צריך ליישב ביניהם, אלא יש לנו את האישיות שלנו. האישיות שלנו, שזה אלוקי נשמה שנתת, בי, מי זה בי? מי מדבר? כשאומר אלוקי נשמה שנתת בי, מי זה בי? הנשמה מדברת? לא, כתוב לו, כן, נשמה שנתת בי. מי מדבר? הרוח מדברת, לא? הפה מדבר, מה מדבר?
זה ההוויה הזאת.
זה ההוויה הזאת. זאת אומרת, השילוב של כל הכוחות להפך להיות אחד, זה בלשוננו נקרא אישיות שלי. אחת פעמיות של אני פה, אני מופיע בעולם. איך אני מופיע? על ידי הנשמה, על ידי הרוח, על ידי הנפש. אני מופיע. ואז אמרנו שהחמישה חלקים האלה בעצם הם שלושה מרכזיים, ושניים שהם המחברים. הגרון מחבר בין הראש לבין הלב, העצמות כאילו מחברים בין הכוח העמידה, שזה כוח רוחני שאני לא אסביר אותו עכשיו, על העולם של הגוף כולו, שהוא עולם המעשה. ואז לפנינו בעצם אמירה מאוד פשוטה, התורה משפעת על כל העולם כולו, מלמעלה עד למטה. בהערה שדי במר, אנחנו אפילו נגיד את זה יותר, שהתורה משפיעה מלמעלה עד למטה, דרך המלמעלה עד למטה. ולכן, אתה אמרת שלמה זה, תכתוב את הסוף וזהו. אלא הרעיון הוא, א', ללמוד לעומק שבכל חלק מהחלקים יש גילוי, אבל יש גם תהליך. מתחילים מתורה שזה לימוד, יורד אל הרגש, יורד אל המעשה. אלו החלקים שאנחנו לומדים היום. מובן לכולם, חברים יקרים? כן? ברור? יופי, כן, יוני. הרוח במובן הסמלי של הדבר הזה, אנחנו יכולים לבטא דיבור כשאנחנו מוציאים אוויר. אתה לא יכול לדבר כשאין לך אוויר מהריאות, נכון? אז זה סוג של הגוף, לכן אמרתי, זה משהו יותר רעיוני שעניינו, שכשאדם מדבר הוא לא מעביר רק את המידע הקר, הוא תמיד מעביר יחד עם זה גם את שפת הגוף, הוא מעביר יחד עם זה גם את ההוויה הרגשית. הרבה פעמים אתה תסגור את ה... תראה דמות של בן אדם מדבר. סגור את הקול שלו, תוכל לראות שבן אדם מביע מעבר למילים, הוא מביע גם איזושהי רוח. וזה רוח שבא מהצד הרגשי יותר, מהצד של כלים כאלה של רגש. זהו, רבותיי, שיהיו לנו רק בשורות טובות, ישועות ונחמות, והחודש הזה יהיה רק לשמחה וססון, לגאולה שלמה. ואנחנו בעזרת השם נמשיך ללמוד, אני כל כך שמח לראות שנוצרה קבוצה איתנה, חזקה, שמחה ולומדת. הכל זה בלימודינו.